הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האמונה. שיעורנו לרפואת רחמים קלמון בן שמחה אלין, ישי חיים בן חיה רחל. לרפואת חיה ציר לבת רסיה, הילה מלכה חיה בת רבקה, דליה בתורה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. האמונה של האדם. האמונה של האדם היא הרגשה של ביטחון בנוגע למה שהאדם מאמין בו. אם האדם אומר שהוא מאמין שהוא אינטליגנט, או הוא מאמין שהוא יצליח בחיים, הוא בעצם מייחס חשיבות, מרגיש ביטחון בדבר שהוא לא לגמרי רואה אותו, או בכלל לא רואה אותו. וככל שהאדם מאמין בדבר, הוא נע לקראתו, פועל לפי אותה אמונה. ברגע שיש לאדם אמונה שהילד שלו הוא מוצלח, הוא מפרגן לו, מעודד אותו, מנסה לחזק אותו, נותן לו תפקידים. למרות שאין לו הגדרה ברורה וביטחון שהוא צודק, אבל הוא מאמין, יש לו הרגשה של ביטחון בדבר, וגם אם אין לו את הראיות הכי נכונות, הוא מאמין גם במה שהוא לא רואה, ועל בסיס זה, הוא יותר מעודד את הילד, מאמין בו, הכוונה היא, מחזק אותו, נותן לו תפקידים בהתאם למה שהאמונה רואה, הרגשה של ביטחון, בנוגע למציאות שלא תמיד ניתן להוכיח אותה. לכן מצינו שפרו מלך מצרים אומר שיוסף ראוי למלוכה. למה? גינוני מלכות אני רואה בו. מה הכוונה גינוני מלכות? שאלו המצרים את פרו, לא מצאת מישהו אחר, דווקא את יוסף? גינוני מלכות אני רואה בו. איזה גינוני מלכות יש ליוסף שנמצא בבית האסורים ולפני כן עבד אצל פוטיפר ומואשם בהאשמות שהן רחוקות מקרבה לגינוני מלכות? אלא שכאשר יוסף פותר את החלום לפרו מלך מצרים, מיד, מבלי להתעכב, אומר יוסף לפרו, החלום הוא שנות שובע, שנות רב, ומיד מיד תפנה להשיג את האדם הראוי כדי שהוא יהיה אחראי לנהל את המערכות ולשמור משנות השובע לשנות הרעב, אמר פרו מלך מצרים. אם והיה ויוסף כל כך חי את מה שיהיה בעתיד, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. לא המבין, אלא הרואה. זה מוחשי אצלו. לא את שייוולד, אלא את הנולד בהווה. מה שעתידי הוא חי אותו כעת, כרגע. הוא חי את העתיד. הוא חי חוש שאיננו מתוך חמשת החושים הידועים לאדם. חוש אישי ושמו אמונם. האדם מתייחס לעתיד כמה שהוא מוחשי. הוא כבר רואה את עצמו מצליח חברתית, מצליח בעבודה, מצליח בלימודים, מצליח בתורה, במצוות, ביראת שמיים, ולכן כבר כיום הוא מתאים את עצמו לסוג האדם שהוא יכול להיות. וכך מצינו רעיון הדר שבנות סלופחד עומדות לפני משה אלעזר הכהן, החכמים שבדור, והן רוצות לקבל חלק ונחלה בארץ. ותקרבנה בנות סלופחד בן חפר, ליד מי הן עומדות? ליד משה, אלעזר הכהן, הנשיאים, כל העדה, פתח אוהל מועד, ומבקשות חלק ונחלה בארץ. מופיע בילקוט שמעוני, כל אדם כשר שעומד בתוך דור רשע, זוכה ליטול שכר כולם. נוח עמד בתקופה של דור המבול. בדור של נוח זכה ליטול שכר כל אנשי דורום. אברהם בדור הפלגה זכה ליטול שכר כולם. לוט באנשי סדום זכה ליטול שכר כולם. בנות סלופחד במדבר, כשעם ישראל אומרים ניתנה ראש ונשוב המצרימה, מגיעות בנות סלופחד ואומרות שהן רוצות חלק ונחלה בארץ. אומר להם משה רבינו, הרי העם מבקש לחזור למצרים, אתן מבקשות נחלה בארץ? אלא היו מחבבות את הארץ ואומרות, יודעות אנו שסוף כל ישראל להחזיק בארץ, ואם כעת הפרו תורתך, אם כעת הפרו תורתך שלא רוצים חלק ונחלה בארץ, אז זה עת לעשות להשם, לעשות כמה שיותר, כיוון שעתיד אכן יהיה שבני עם ישראל יהיו בארץ ישראל. ולכן כעת הן רוצות וזוכות הנחלה. ולמה? מכיוון שיש להם הרגשה, אמונה, שמה שכעת קורה הוא לא חזות הכל. יהיה עוד כיוון חדש. המציאות עוד תשתנה, והאדם המאמין נשאב אל המקום שאליו הוא רוצה להגיע. וכך מצינו בספר במדבר פרשת פנחס, שמשה רבינו פונה לבורא עולם, ואומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. מי שינהיג את העם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לא נאמר ונתת הודך כל העוד, אלא מהודך, מתוך העוד שלך, לא את הכל. כלומר, משה רבינו ויהושע לא שווים בדרגתם. נמצאנו למדים פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. ואומרת הגמרא מסכת בבא בתרא בדף עין ה', הזקנים שבאותו הדור היו אומרים, אם פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה, אוי לאותה אכלימה. אומר החפץ חיים, למה? למה בגלל שיהושע רק כפני לבנה יש להתבייש? הרי המעלה שלו היא גדולה מאוד. יהושע בן נון הוא מלא ברוחניות, ממלא אותו השם רוח, חוכמה ובינה. אז מה הבעיה? אומר החפץ חיים, משל, אדם שבאחת ממדינות הים נתגלו אוצרות של אבנים טובות ויקרות. כל מי שרוצה לבוא, יבוא, יחפור ויטול, ויתעשר בעשירות מופלגה. החליט לנסוע, אלא שביקש לו אדם שיצטרף אליו. פנה לכמה מהידידים, סיפר להם את החדשות, הציע להם שיסו יחד, אבל כולם סרבו. כל אחד אמר, המרחק, טלטולי הדרך. אחד הסכים. כעבור כמה חודשים חזרו שניהם, עמוסים, אבנים טובות, יקרות, נתעשרו עושר רב. מי שראו כל האחרים מה שקרה, קינו בהם, קינה גדולה, ונצטערו צער רב. למה לא הסכימו להתלוות אליהם ולזכות באושר גדול כל כך? מעין צער כזה, הצטערו גם זקנים שבאותו הדור. הם ראו את יהושע. הם אמרו, מילא משה רבינו לא נוכל להיות כמוהו, אבל יהושע, הוא גם כן הגיע למקום גבוה. אמנם משה רבינו הוא פני חמה, יהושע הוא רק פני לבנה, אבל רק פני לבנה זה דבר עצום. ולכן אמרו, איך פספסנו? נכון, אמנם שכמשה רבינו לא יכולנו להיות, אבל כן יכולנו להיות כיהושע. וזוהי הבושה, זוהי החלימה, שאמרו הזקנים שבדור, מול פני משה רבינו ודאי, יש עוצמה בלתי רגילה, אי אפשר להתקרב, אבל הם נחלמים. למה? הם לפחות לא כפני הלבנה, זה יהושע. אומר החפץ חיים, כך יקרה לעתיד לבוא. מי שמתעצל מלעמול בתורה, מקיום המצוות, עבודת התפילה, עבודת המידות, על ידי העצלות שלו, יישאר ריק, וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, אלה ימות המשיח, אין בהם לא זכות ולא חובה. אבל כיום, כיום שהאדם נמצא בתוך הגלות, בהסתר פנים, זה הזמן לעלות להתרומן, אבל צריך האדם להאמין שהוא יכול להיות יותר ממי שהוא כעת. וזוהי האמונה, להתייחס אל מציאות עתידית, או מציאות שהיא לא מוחשית, להתייחס אליה ברצינות, להתייחס אליה באמת. לפעמים האדם מפתח אמונות שהן מגבילות בחיים שלו. הוא אומר, בוא נהיה מציאותי, זה לא יצליח. לא פעם מדובר על אנשים שחיים מתוך פחד. פחד מפני אכזבה, פחד מפני כישלון, פחד מפני שיגידו להם לא. הפחד הזה, זו האמונה שלהם, שאין להם סיכוי להצליח, ולכן הם לא יוזמים. הם מסבירים לעצמם, בוא נהיה מציאותיים. אבל מישהו לדוגמה, מנהיג, איש אמונה, הוא לעתים נדירות יאמר לעצמו, בוא נהיה מציאותיים. האדם המנהיג, האדם עם אמונה, הוא לא פחות אינטליגנטי, הוא לא פחות מדויק. אדרבה, מהי ההגדרה של זה מה יש, זו המציאות? זה מה שיש בינתיים, זו המציאות של בינתיים, אבל זה לא בהכרח מה שיהיה בעתיד. האדם יכול ליצור לעשות, ולאדם יש תעצומות נפש ועשייה בלתי רגילה שיכול להביא אותה ידי ביטוי, ומה שבהווה נראה כסוף פסוק, זה רק פסיק. אבל השורות ממשיכות. אפשר להמשיך לכתוב את הסיפור שהאדם רוצה, לכתוב את סיפור החיים שלו. אומר האדם, זה מציאותי, זה מה שיש. זה מה שהיה, זה לא בהכרח מה שיהיה. וזו האמונה של האדם, שלא ייתן לעצמו להגביל את עצמו. מישהו היה אתמול, זה לא בהכרח מישהו יכול להיות מחר. ודאי, יש באדם יותר מדי מצפה לדברים בצורה גם כן לא מציאותית. מצפה כאן ועכשיו להגיע לתוצאות נדירות. זה בלתי אפשרי, אבל להגיע לתוצאות נדירות זה כן אפשרי, זה דורש. 20 שנה, 15 שנה, אבל זה דורש עבודה וזה אפשרי. דבר נדיר הוא לא מציאותי, אבל הוא גם לא מופקע מהמציאות. הוא עומד בקרן זווית ומחכה שהאנשים עם האופי הנדיר, עם הגישה הנדירה, עם הגישה של אמונה, יזמו, יעשו ויפעלו כדי להשיג מה שהם מאמינים שאפשר להשיג. וכך אומר החפץ חיים, כשהתורה היא פרשת פנחס בספר במדבר, מציינת את מספרם של השבטים. ליעקב אבינו יש בן, בנימין, 10 בנים יש לבנימין. לדן יש רק בן אחד, חושים בן דן. והוא גם חרש, כך אומרת הגמרא סוטה י' ג'. ובכל זאת, היה מרובה באוכלוסים, הרבה יותר מאשר שאר השבטים. בהתחלה היה נראה שדן יש לו מה לקנה בבנימין. מן הסתם, כל שולחן שבת, שרים 10 הבנים, שלום עליכם, מלאכי השרת, אשת חיל, קידוש, ליל שבת, איזו אווירה. דן, אשתו, והבן החרש, חושים בן דן. לכאורה זה לא מעודד. לכאורה אין בזה אור ותקווה שאפשר להגיע למקום חדש, בטח לא כמו אצל בנימין. אבל בואו ונשים לב, אומר החפץ חיים, מעשרת בני בנימין, המניין של בנימין היה 54,600. חושים בן דן, היו לו 64,400 צאצאים. כמעט 20,000 צאצאים יותר יש לדן על פני בנימין, אומר החפץ חיים. כך הוא הדין, למי שיש חוכמה, למי שיש כסף, למי שיש קשרים, כולם עושה השם. נראה לאדם שלזולת יש כסף, לזולת יש משפחה, יש תמיכה, יש עידוד, יש התלהבות, יש הצלחה מובטחת. אבל הוא עצמו? לא. הוא לא רואה את ההצלחה. אבל הדבר לא תמיד נגלה לאדם. האמונה היא ההתייחסות למה שיכול להיות. ולכן, כאשר יעקב אבינו מברך את דן, מה הוא אומר לו? לישועתך קיוויתי השם. מה הכוונה לישועתך קיוויתי השם? אומר המדרש, בשעה שנכנס דן אל אביו הקדוש, בכה על רוע המזל שלו. יש לו בן אחד, חושים, וגם הוא חרש, לא שומע. אמר לו יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. אין ייאוש, תתחזק באמונה. ואצל מי עוד מצינו את זה? אצל רבי עקיבא. בסוף מסכת מכות, מסופרים שני מעשים שעוסקים בנושא חורבן הבית. וכשרבי עקיבא רואה מאורעות שמסמלים את חורבן הבית, הוא צוחק. והחכמים שאיתו, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, בוכים, ורבי עקיבא צוחק. למה הוא צוחק? מכיוון שהוא אומר, זה זמני, זה יעבור. ואם יש כזו נפילה, זה אומר שהעלייה תהיה גדולה עוד הרבה יותר. ומה? אומרים לו חכמים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. מה ראה רבי עקיבא? התשובה היא, רבי עקיבא, אומר הרב גלינסקי, מכיר את זה מעצמו, לא להסתכל על ההווה, אלא על העתיד שיכול להיות. שהרי רבי עקיבא, כאשר היה בן 40 ורצה ללכת ללמוד, מה הוא אמר? אין לי סיכוי, אני לא אצליח, עד שהוא ראה אבן שמטפטפות עליו טיפות מים והם שחקו את האבן. אמר, אם יש אבן ששחקו אותה המים, אז ודאי שלב האבן שלי יחדרו לתוכו, דברי התורה. האם הוא כבר ידע ללמוד? האם הוא ידע לקרוא? מה הוא ידע? כלום. אז מה היה לו? אמונה. אמונה שיום אחד הוא יצליח להגיע למקום רחוק, מעבר לגבולות שנדמה לבני האדם. מי ילך ויתחיל ללמוד בגיל 40 וישב עם ילדים קטנים? האדם לא יכול לחיות באותה מציאות, אלא אם כן הוא לא חי במציאות. איך הוא לא חי במציאות? כשהוא חי אל מחוץ למציאות. מהי היכולת של האדם לחיות מחוץ למציאות? זוהי האמונה. האמונה סוג האדם שאני יכול להיות. זה לא לוקח יום, זה לא לוקח יומיים, זה לוקח שנים רבות, אבל זה הגיוני. וזה רבי עקיבא. אם כן, רבי עקיבא, כשהוא רואה את שיא החורבן, הוא עדיין לא נבהל. עד רבה הוא צוחק, כי זה רבי עקיבא. לא להסתכל על ההווה, אלא על העתיד. זוהי המנהיגות של האדם, להוביל את הציבור האנשים למקום חדש, לא להיכן שכולם נמצאים, אלא אל המקום שאליו אפשר להגיע. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, באשרי יושבי ביתך, יש סדר א' ב', כל פסוק באות אחרת חוץ מהאות נון. למה? כי ישנו פסוק, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. זוהי פורענות, זה משבר. לכן אין את האות נון, אין פסוק שמתחיל באות נון באשרי, כי זה נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אבל אומרת הגמרא שבמערב הסבירו את זה אחרת. נחמה, נפלה, לא תוסיף לנפול עוד, ולכן קום בתולת ישראל. אם כן, מדובר שני פירושים שהם סותרים האחד את השני. אומר הגאון מבילנה, דווקא כאשר יגיעו לנפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, הדיוטה התחתונה ביותר, אז תתחיל להגיע הגאולה. כשמגיעים למטה, למקום הנמוך ביותר, אז מתחילים להתרומם. אם כן, שני הפירושים לא סותרים האחד את השני, אלא משלימים האחד את השני. נפלה, אם מגיעים למצב של נפילה, עד כדי כך שמרגישים, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, זה הזמן להתחיל לפרש בצורה נוספת. נפלה, לא תוסיף עוד ליפול, ולכן קום בתולת ישראל. סוף החורבן, שיא החורבן, זוהי תחילת הנחמה. כשמגיעים אל הדיוטה התחתונה, להאמין שיש מעבר למה שנראה משבר, מעבר למה שנראה קושי, כי האדם הוא יותר מהקשיים שלו. אחרי שרבי עקיבא על שני הסיפורים אמר לתנאים שהיו איתו, שכל מה שנראה חושך זה הכנה לקראת האור הגדול, אמרו לו עקיבא ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו, אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, נחמה במובן של חרטה, ונחמה במובן של עידוד ותקווה. יש נחמה במובן של וינחם אלוקים כביכול חרטה, ויש נחמה, לנחם אדם זה לעודד אותו, להפיח תקווה שמה שקורה היום זה לא בהכרח מה שיהיה מחר. וזה מה שאמרו התנאים הקדושים ברבי עקיבא. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, פעמיים. למה פעמיים? ראשית, עקיבא ניחמתנו, אנחנו מתחרטים, מתחרטים שחשבנו שמשהו רע הוא רע. בוא נתחיל להפוך את המבט מרע ללא רע, לטוב. ואם כך מסתכלים על החיים, אז זה מקור העידוד, זה מקור התקווה. אם כן, פעם אחת עקיבא ניחמתנו, מתחרטים שחשבנו שמשהו רע הוא רע ולכן בכינו. ולכן, כשמשנים מבט, משנים זווית ראייה, אז עקיבא ניחמתנו פעם שנייה. עכשיו יש עידוד, עכשיו יש תקווה. מתי שנראה שמגיעים לדרגה הנמוכה ביותר, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, זה הזמן לפרש את הפסוק בצורה נוספת. נפלה, לא תוסיף עוד ליפול, ולכן קום בתולת ישראל. לכן אומר הגאון מבילנה, והיה זרעך כעפר הארץ, ואז ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אם יהיה זרעך כעפר הארץ, אז אתנאי לברכה של ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. כשמגיעים לדיוטה התחתונה, אז אפשר לפרוץ. וכך אומר הספונו, תשועת הקל העתידה תהיה אחר רוב שפלות ישראל, העובה היום בגלותם. אומר הכלי יקר, אין התשועה באה לישראל. כי אם בזמן שהם בתכלית השפלות, בשיא השפלות, ולכן אומר הגאון רב צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי לילה, העולם נברא קודם חושך ואז אור. היום מתחיל מהלילה ולאחר מכן המשך היום זה האור. למה? כי האור מתגלה מתוך החושך, וזה אצל יהודים, כי זוהי המטרה, לדעת שאין עוד מלבדו, וגם מה שנראה חשוך הוא הכנה לקראת האור. לכן האור הוא מתוך החושך. סוגרים את העיניים ויש חושך, ואומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כי אין האור אלא מתוך החושך. כשמתוך החושך מאמין האדם שלמרות החושך יש כאן אור, האמונה הזו היא הכפתור שבעזרתו מדליקים את האור. אחרי שמגיעים אל הדיוטה התחתונה, נמצאים בשיח אשחת הגלות, אז יכול להפציע השחר החדש של הגאולה. הגישה הבריאה היא גישה שאומרת שהעבר הוא עבר, אבל העתיד טוב הרבה יותר. לא לומר אמירות בסגנון של הטוב בחיים כבר מאחורינו, נגמר, פעם היה טוב, פעם היה נעים, כעת קשה יותר, מתסכל יותר. הזמנים הטובים עברו, זוהי טעות. העתיד טוב יותר מאשר העבר. העבר לא שווה לעתיד. כל מי שמגיע להצלחה בתחום זה או אחר בחיים שלו, מכיר את הכוח של הרדיפה המתמדת אחר החזון, גם כשהרבה מהפרטים לא עומדים לרשותו של האדם. אבל כשהאדם מפתח תחושת ביטחון מוחלטת לגבי מה שהוא יכול להשיג, הוא נע לקראת אותה תוצאה. כמו שהפתגם אומר, אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה צודק. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה גם צודק. וזה אחד מהאתגרים הגדולים שיש לאדם בחיים שלו. לפרוץ את הגבולות של מה שנראה לו אפשרי. והאופן שבו יתמודד האדם עם קשיים, עם אתגרים, יעצב את החיים שלו כמעט יותר מכל גורם אחר. לדוגמה, אדם פוטר מהעבודה. אדם לא מצליח חברתית. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. הוא מגיע למסקנה, שהוא כישלון, שהוא לא שווה. הייתה מפלה, לא קיבלו אותו. כעת ישנו כישלון בעיניים שלו. אני לא שווה, אני לא אצליח לעולם. אם כן, זוהי גם כן אמונה. זה לא מציאותי, אומר האדם. לא, אני אדם ריאלי. אני אדם מציאותי. זה לא להיות ריאלי. להיות ריאלי זה להגיד, זה מה שקרה. לא קיבלו אותי לעבודה. אבל זה לא אומר שכך זה יישאר כל הזמן. אבל האדם הזה קונה לעצמו חוסר אונים, חוסר ישע, והוא רוכש את זה וזה הופך להיות חלק ממנו. הוא חסר אונים, או מאמין שהוא חסר ערך. וזה גם אמונה, זה לא נקרא להיות ריאלי, שהרי אם לא קיבלו אותו לעבודה היום, אם לא קיבלו אותו אתמול, האם זה אומר שגם מחר לא יקבלו אותו? הוא לא יודע מה יהיה בעתיד, הוא הרי לא יכול להבטיח שמחר לא יקבלו אותו, אבל הוא כבר כעת מתנהג כאילו לא יקבלו אותו. אם כן, הוא אומר שהוא אדם ריאלי. הוא לא ריאלי, גם הוא חי את העתיד שהוא משער שיהיה, כלומר מאמין, מאמין שבעתיד לא יקבלו אותו. אז גם האדם הפסימי, גם הוא מאמין. הוא פשוט מאמין במשהו שלילי, הוא מאמין שהעתיד לא יהיה טוב יותר. אז אין אדם שלא מאמין, אין אדם ריאלי, כי כל אדם משער מה יהיה בעתיד. הפסימי משער שהעתיד יהיה רע ולכן הוא לא יוזם. האופטימי מאמין שהעתיד יהיה טוב ולכן הוא כן יוזם. אז מי צודק? התשובה היא, אין ידיעה מי צודק, כי העתיד לא ידוע לאף אחד. אז מה תפקידו של האדם? לעשות, לבחור, ובחרת בחיים. ליזום, כי אדם לעמל יולד. מה יהיה? לא עליך המלאכה לגמור. אבל אי אתה רשאי להיבטל מהמלאכה. אדם שמגיע להישגים מרשימים, הוא מצליח למרות שהוא נתקל בבעיות, במחסומים שאמרו לו, אין לך סיכוי, לא תצליח. נכשלת בעבר, תיכשל בעתיד. והוא מתחיל להפוך את הבעיה למה שהוא קבוע. זהו פריצת דרך, כיוונים חדשים בחיים. מתי מתחילים? כשאדם משנה את זווית הראייה שלו לגבי העתיד, הוא מתחיל להיות פתוח, מפסיק להיות מקובע ואומר, אין סיכוי להצליח. נכשלתי בעבר, יכשל בעתיד. אם נכשלת בעבר, שנה, שנתיים או 40 שנה, זה עדיין לא אומר שתיכשל בעתיד. וכמו שאומרים הדרשנים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה. ולאחר מכן, רבה אמונתך. היה צריך לומר, רבה אמונתי בך, מה זה רבה אמונתך? אחד הפירושים, רבה אמונתך שלך בורא עולם, בנו בני האדם. כי בבית דין של מעלה, כשבידך הפקיד רוחי בשינה, מגיעים המזקים ואומרים למה? למה לתת לו עוד ניסיון? בוא וניקח אותו כעת, הוא מדרדר מיום ליום. אומר בורא עולם, לא, אני מאמין בו, שהפעם הוא יצליח, שהיום יהיה יום חדש. שוב האנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש. אם כן, רבה אמונתך של בורא עולם, במי? בנו, בני האדם שנותן לנו עוד יום. וזוהי האמונה שרוצה בורא עולם מבני האדם. ובספר שבט מוסר מדבר על החשיבות של ביטחון האדם בבורא עולם, כדי שיוכל לקיים תורה ומצוות. ועל דואג האדומי, נאמר בגמרא מסכת סנהדרין קובב, אין תורתו של דואג אלא מן השפה ולחוץ. מה הרעיון? התשובה היא שדואג מלשון דאגה. מי שהוא עוסק בתורה ועדיין דואג כל מיני דאגות, איך הוא יסתדר בתחום זה או בתחום אחר, פרנסה או שער הצרכים שלו, אז תורתו היא מן השפה ולחוץ. ולמה? מכיוון שהמטרה היא של לב האדם, מוח האדם, יהיו נשאבים אחר תורה. מצוות, עבודת התפילה, עבודת המידות הטובות, והביטחון בהשם, אומר בעל חובת הלבבות, זוהי מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון בעניין אשר יבטח עליו. אבל האדם, בהרבה מאוד מקרים הוא מחכה, מחכה שההצלחה תגיע, מחכה שיום המזל ידפוק בדלת, מחכה שיספרו לו שהוא זכה בסכום כסף, ואז הוא יהיה רגוע. הוא תלוי בגורמים חיצוניים כדי שמצב הרוח שלו ישתפר. הוא בטעות מאמין שכדי להרגיש טוב צריך שיקרה משהו. אבל זוהי טעות. אומרים רבותינו, אחר המעשים יימשכו הלבבות. וזוהי אחת ההבחנות העצומות ביותר שיכולות להשפיע על נפשו של האדם. רגש נוצר על ידי מעשה. אבל בהרבה מאוד מקרים בני אדם אומרים את זה ומאמינים אחרת. הם מחכים להרגיש טוב ואומרים, כשאני מרגיש טוב, אני מתפקד בצורה הטובה ביותר. או, כשאני לחוץ, אז אני מתפקד הכי טוב שיש. אבל זוהי טעות. מכיוון שהאדם הוא לא מוגבל לרגשות שינהלו אותו. הפוך. האדם הוא מעל הרגשות שלו, והוא יכול לבחור להתחיל להפעיל את עצמו, ואחר המעשים יימשכו הלבבות. כי רגש נוצר על ידי תנועה, על ידי עשייה. אחר המעשים, יימשכו הלבבות. בואו לא נחכה שיהיה סיבה לחייך כדי לחייך. בואו לא נחכה שיהיה סיבה להתנהג במרץ כדי להתנהג במרץ. הפוך. מה שאנחנו מרגישים זה תוצאה של האופן שבו אנחנו משתמשים בגוף שלנו. אפילו שינויים זעירים, קטנים, בהבעת הפנים, כבר משנים את המצב רוח של האדם. וכשאדם משנה את המצב רוח שלו, הוא משנה את הגישה שלו לחיים. כי כשאדם עם מצב רוח חיובי, הוא מלא מרץ, תקווה, עשייה, עושה, יוזם, נחמד, נעים, יצירתי. אם האדם מנסה ללכת לאט, בצורה איטית, בצורה כבדה, עם פנים עצובות, המוח שלו חושב, כמה אני מסכן, כמה אני סובל, איך הוא ירגיש. סבירות רבה שהוא יותר ויותר ייזכר כמה סיבות טובות ונכונות יש לו להרגיש רע בחיים הקצרים שיש לו או שעוד נותרו לו. אבל מצד שני, יבוא האדם ויזוז, ינוע במהירות, יתחיל לחשוב כמה טוב היה אתמול או כמה טוב יהיה מחר, יפעל, ידבר במרץ, בהתלהבות, כל אחד לפי מה שהוא. האם זה משנה את הרגש שלו? התשובה היא כן. הוא יוכל לנצל הרבה יותר מהזמן, מהעשייה. וכמו שהפתגם אומר, אם יש לך משהו שאתה רוצה שמישהו יעשה בשבילך, תן את זה לאדם עסוק, לא למי שלא עסוק, כי אדם עסוק בתנועה או מישהו בתנועה, הוא עושה יותר ממי שהוא רגיל, כבד ולא בתנועה. אם כן, אם האדם רוצה להרגיש טוב, אם האדם רוצה להרגיש אמונה, תקווה, עשייה, לקראת עתיד טוב יותר, שיתחיל גם עם המעשים. אחר המעשים יימשכו הלבבות. רגשות שבני אדם חווים, קשורים להיבט הגופני של האדם. נשימות עמוקות או שטחיות. אפילו קצב דיבור או קצב הליכה, כתפיים שמוטות או מורמות, ראש מורכן או מורם במעט, יציבות הגוף או לא, הגוף של האדם, המעשים של האדם, מרוממים את המצב רוח של האדם. אבל בהרבה מדי מקרים בני אדם פועלים בצורה אוטומטית, הרגלי החיים של האדם, מבלי שמבינים איזה תפקיד גדול יש למעשים של האדם בעיצוב ההתנהגות, הגישה, הרגש של האדם. לאדם יש כ-80 שרירים בפנים שלו, ואם השרירים האלה מתרגלים להביע דיכאון, שיעמום, מצב רוח מדוכדך, תסכול, הדפוס הזה מושרש בשרירי הפנים, מכתיבים למוח של האדם כך להרגיש. אבל האדם אומר, איך אני יכול לפעול בצורה אחרת? הרי אני לא מרגיש משהו אחר. זוהי טעות. אל תחכה להרגיש כדי לפעול, תפעל ואז תרגיש. אחר המעשים, יימשכו הלבבות. מימד נוסף, המחשבות של האדם. אומר רבי ישראל בעל שם טוב, במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. אומר השפתי חיים, המחשבות של האדם זה כמו מגבר שמגביר מחשבות. או מעמעם אותם, וככל שמגבירים את המחשבה, הרגש גודל, וככל שמעמעמים את המחשבה, הרגש פוחת. האם האדם יכול להיכנס למצב רוח מדוכדך? התשובה היא כן, תוך זמן קצר. אם במוח שלו, הוא מתחיל להתמקד בעבר, כמה ניצלו אותו, כמה פגעו בו, כמה הוא מרגיש שזה לא הוגן. לבני אדם יש חוויות בעבר שלהם שהיו איומות, היו קשות. אם האדם יתמקד בהם מספיק זמן, ידמיין אותן, יחשוב על המחשבות האלה, תוך זמן קצר הוא יתחיל להרגיש רגש בהתאם למה שהוא חשב, למה שהוא דמיין. והאדם מראה לעצמו במוח, תסריט חוזר ונשנה, כמה אני מסכן, כמה קשה לי, כמה אין סיכוי. וכך האדם צופה על עצמו במוח שלו, בכל מיני מצבים וסיטואציות שהוא כל כך שונא אותם או רוצה להתרחק מהם. הוא מקרין לעצמו במוח את אותו תסריט עוד פעם ועוד פעם. כישלונות עסקיים, החלטות גרועות, בושות, השפלות. האתגר הוא להבין, להאמין שדברים מועטים הם מוחלטים. בדרך כלל המציאות היא לא מוחלטת. אומר האור החיים הקדוש דבר נהדר, לאה התחתנה עם יעקב. אחרי שנולד הבן הראשון היא אמרה, אתה יהבני אישי, כעת יאהב אותי בעלי. אחרי שנולד הבן השני היא אמרה, כעת אני מבינה שהייתי שנואה, אבל אני לא אהיה עוד שנואה. אומר אור החיים הקדוש, לכאורה הפוך היה צריך להיות. אחרי הבן הראשון שתאמר, אני מבינה שאני לא שנואה עוד. ואחרי הבן השני אני כעת מבינה שאני גם אהובה. אבל, אומר האור החיים הקדוש, דרכם של המאושרים לדון לקו זכות. מה הכוונה? לייצר מציאות חדשה. מה הכוונה? אם לאה הייתה יודעת שאולי היא שנואה, היא בכלל לא הייתה נכנסת אל השידוך הזה. אבל היות שהיא חשבה שהמצב הוא ניטרלי, או אולי עם קצת פלוסים, אז היא נכנסה לשידוך הזה עם יעקב אבינו. ואחרי הבן הראשון היא אמרה, כעת יהבן אישי. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי בן ראשון בבת אחת, כנראה שזה כדי שכעת בעלי יאהב אותי. אבל אז מתברר שיש מיד בן נוסף. למה זה? הרי כבר, ואתה יהבן אישי. למה בן נוסף כל כך מהר, גם ראובן וגם שמעון? אלא מתברר שבעצם מלכתחילה הייתי אולי שנואה, ורק כעת, אחרי הבן הראשון אני לא הייתי שנואה, ואחרי הבן השני אני אהובה. אבל את זה היא לא ידעה, רק לאחר מעשה ידעה. מה יוצא? שהאמת היא לא מוחלטת. כי אם האמת הייתה, יעקב לא אוהב אותי, אין סיכוי. אבל כיוון שהיא לא ידעה את זה, או לא התייחסה לזה, לכן היא התחתנה עם יעקב. היא חשבה שאחרי הבן הראשון כבר, אתה יהבן אישי. אבל מתברר לה שרק אחרי הבן השני. אם כן, האמת היא לא הייתה מוחלטת, היא ברת שינוי. רעיון נהדר שומע האור החיים הקדוש. אם כן, התגובה של האדם למציאות, היא תיצור את המשמעות ואת המציאות. המציאות היא גמישה, היא נראית לאדם מוחלטת, אבל זו הטעות שלו. המציאות היא גמישה. יד האדם יכולה להתערב, ליצור ולעשות. אנחנו בני אדם רואים רק מה שאנחנו רואים ולא יותר. כשבני אדם מעכלים את זה, שנקודת המבט שלהם מוגבלת כמו עדשה של מצלמה. האדם צילם משהו? האם משהו צילם? זה מה שהיה? לא, זה מה שהוא צילם. זה לא אומר שזה מה שהיה, זה מה שהוא ראה. ככל שהאדם מעכל שהמציאות שאותה הוא רואה היא מוגבלת למה שהוא רואה, אבל לא בהכרח למה שחייב להיות. אז הוא פתוח לפרוץ מחסומים שאחרי שהוא פורץ אותם, הוא רואה שהיה כל כך קל לפרוץ אותם. הם בעצם מלכתחילה לא בהכרח היו, רק בהרגשה שלו. אין לו סיכוי להצליח חברתית, אין לו סיכוי להתמודד, אין לו סיכוי לצמוח, אין לו סיכוי להצליח בעבודה, אין לו סיכוי ללמוד. זה הכל לפי איך שהוא רואה בשלב הזה את החיים. אבל ככל שהאדם יותר ויותר מודע שזה מה שאני רואה כעת, אבל לא בהכרח מה שחייב להיות, הוא פותח את עצמו לקראת החוש השישי, האמונה, מה שלא מתייחס למה שכאן ועכשיו, אלא מה שיכול להיות. ואז האדם לא מחכה לרגע שהוא ירגיש טוב, ואז הוא ייצור קשר עם אנשים. הפוך, הוא ייצור קשר עם אנשים, ייקשל ב-80% מהמקרים, אבל 20% יצליח. עם זה הוא יתקדם קדימה, על זה הוא ישים דגש, ומהמקום הזה הוא יתקדם. ועכשיו הכל תלוי במשמעות שלו. אם האדם יאמר לעצמו, ניסיתי ליצור קשר עם 10 אנשים, 2 מתוכם הסכימו, 8 לא הסכימו, הוא יאמר, הסטטיסטיקה אומרת שאני כישלון. זו המשמעות שהוא מעניק לעצמו. אבל משמעות אחרת יכולה להיות, נכון, זה לא מעודד כל כך, אבל קצת כן, 2 הצלחתי, בוא נתמקד בהם, מה היה שם, איך הצלחתי עם אותם 2, בוא נלך עכשיו לעוד 10 אנשים, אולי הפעם נצליח 3 מתוך 10. לכן חשוב שהאדם יתמקד אל המקום שלו הוא רוצה להגיע, לא אל המקום שממנו רוצה האדם לברוח. לוט, אם הוא מסתכל אחורה, אם הוא לא מתמקד במקום שלו הוא רוצה להגיע, הוא יהפוך לנציב מלח. לכן חשוב להתמקד אל המקום שלו רוצים להגיע, לא אל הדברים או אל המקומות שמפניהם האדם רוצה לברוח ומפחד מהם. וכך בעבודת השם נראה לאדם שיש כל מיני קשיים. התורה בספר שמות פרשת ויקל אומרת, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. נשיאים, אין הכוונה רק נשיאי ישראל. אומרת הגמרא מסכת יומא בדף עין ה', נשיאים, נשיאים ממש. הכוונה היא עננים, נשיאים זה עננים, הביאו את זה מהשמיים. אומר האור החיים הקדוש, מה הכוונה? מי הביא את אבני השוהם ואבני המילואים לאפוד ולחושן? הנשיאים או שמה הנשיאים העננים? הגמרא אומרת לדעה אחת העננים. אומר האור החיים הקדוש, כשאנחנו מסתכלים בסדר שמות פרשת תרומה, בסדר הנדבות, נוקטת התורה את החשוב, החשוב הראשון. קודם כל זהב, ואז כסף, ואז נחושת, ואז תכלת, וארגמן, ותולעת שני, וכן הלאה. אבני השוהם, אבני המילואים, הם יקרים מאוד, אבל הם מוזכרים אחרונים. למה? אומר האור החיים הקדוש, מכיוון שהנשיאים נעזרו בנשיאים, הנשיאים בני האדם נעזרו בעננים. אם כן, אבני החושן והאפוד הגיעו בדרך נס למדבר על ידי עננים משמיים, כיוון שלא התאמצו להביא אותם, לכן נזכרו ונמנו בסוף. כי העבודה שבאה על ידי יגיעה ועמל חשובה ויקרה אצל הקדוש ברוך הוא, וכמו שכתוב בעבוד רבי נתן, פעם אחת בצער ממאה שלא בצער. כך מופיע בספר חסידים, מקבל שכר טוב מה שאדם כופף את יצרו יותר ממאה מצוות שאין יצרו מסית אותו ותוקף אותו ודוחק אותו על זה. כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה קשה לבשר ודם להתגבר על הניסיונות. כך יש שהסבירו למה המשנה פרקי אבות פרק ה' אומרת לפום צער אגרה בארמית. כי כתוב בתוספות מסכת ברכות בדף ג' שאומרים קדיש בארמית, כי התפילה הזו היא נאה, היא משובחת כל כך, לכן אומרים את זה בלשון תרגום ארמית שלא יבינו המלאכים, כי הגמרא מסכת שבת י"ב אומרת שמלאכי השרת לא מבינים בלשון ארמי, שלא יקנו בנו. מה הכוונה שהמלאכים לא יקנו בנו? הכוונה היא שלא יאמרו, איך הם אומרים כזה שבח? הרי הם לא אוחזים בדרגה הזו. תפילת שחרית, מנחה ערבית, אומרים קדיש, ואז בין לבין, מה הם עושים? שלא תהיה קנאת המלאכים עלינו, לכן אומרים את זה בלשון ארמי, שלא מבינים המלאכים בלשון ארמי. לכן אומרים לפום צערה, אגרה. לפי המאמץ הוא השכר שהמלאכים לא יבינו, כי זה כל כך יקר וכל כך חשוב. וכך כתב בחובת הלבבות, בשער התשובה, מי שרוצה להגיע לרצון בוראו, ייכנס מן הפתח הצר שיכנסו בו החסידים הסובלים. בזה יזכה להתעלות מעלה מעלה. ומה שרואה האדם קושי, מה שרואה האדם אתגר, זה ניסיון, זה זמני. בזה האדם מתמקד, את זה הוא חווה. העבודה היא לא להתמקד בקושי, אלא ביכולת, בצמיחה, בהתרועמות, בהתעלות בעבודת השם. וככל שאדם מתמקד בזה, הוא יראה שהאמונה הופכת למציאות. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.